בעניין הפרק, השיעור היום, בעניין אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל. מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה ונהרות לא ישטפו. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. בספר פרקי מחשבה לרב עזריאל טאובר, מובא בפרק ו' לקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבינינו, קשר הנקרא רעייתי. יש רבדים עמוקים ביותר. רבותינו ז"ל אמרו במסכת ידיים, פרק ג' משנה ה', אין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. קודש הקודשים כולו סוד ורז, תמון וצפון. כך היא גם קדושתו של ספר שיר השירים. והנה בספר זה נמשל הקשר שבין ישראל לאביהם שבשמיים לקשר של נישואין. כדרכנו בספר זה להודיע חיבתן של ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. ננסה לגעת מעט בדברים נשגבים אלו ולבערם לפי ערכנו. זאת אומרת, אומר הרב, בספר שיר השירים על פי חז"ל, כל הקשר העמוק בין הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל. ממשיך הרב ואומר, הקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו קשר אותנו עמו בקשר נישואין. במטרה לסבר את האוזן, נשתמש במשל. נתאר לעצמנו אדם גדול, תלמיד חכם, נערץ, שהכל משחרים לפתחו, מפורסם בתורתו ובגדלותו. כולם נשמעים לו, ואיש אינו מעז להמרות את פיו, והנה, גם אדם גדול כזה ויהיה גדול ככל שיהיה, אם הוא ירצה לבנות בית ולהקים משפחה, הוא מוכרח לשאת אישה. אופי הבית שיהיה להם יהיה תלוי באישה. אם היא תעשה את רצונו מוטב, ואם לאו, הוא לא יכול לכפות עליה את רצונו. בתחום זה, רק אשתו מסוגלת לעזור לו. אמנם לא אחת עשויה אישה זו להיות פחותה ממנו בהרבה, אך מכל מקום, כדי לבנות הבית הוא מוכרח לשאת אישה. כבר בירו חז"ל, במסכת יבמות, נחית דרגה, נסיב איתתה. פירושו, רד מדרגה, בכדי ובשביל לשאת אישה. נחות דרגה ושא את אשתך. כך כביכול נהג הקדוש ברוך הוא. וכך מובא בחז"ל. מה רבי שמואל בר נחמן, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים. לולא מקרא שכתוב, אי אפשר היה לאומרו. כביכול הקדוש ברוך הוא חפץ להקים בית ולבנות לו דירה בעולם התחתון. לשם כך הוא כביכול צריך אישה. והנה ברוב טובו וחסדו בחר הקדוש ברוך הוא בנו, בכנסת ישראל, להיות לרעייתו. אנו נבנה לו בית דירה בתחתונים כביכול, נדור יחד. באופן זה נוכל להגיע למדרגת דבקות וקרבה שאין כמוה בעולם. נגיע למדרגת הדבקות של הבחינה והיו לבשר אחד. נגיע למציאות אחת ממש. וכך מסביר הרב שלושה שלבים בסדר הנישואין של הקדוש ברוך הוא לישראל. יש את הברכה מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא השתדך כביכול עם אברהם אבינו. שניהם קרתו ברית זה עם זה. אברהם אבינו השתעבד מצידו לשם שהוא ובניו אחריו השתדלו בכל כוחם להביא את הבריאה לשלמותה. למען מטרה זו, הם מוכנים לקיים את כל אשר יבקש מהם החתן, דהיינו הקדוש ברוך הוא. הם לא יתשו את האמונה והקשר עם החתן לעולם. למרות הקשיים, הם לא יחליפו ולא ימרוהו באל אחר חס ושלום. הקדוש ברוך הוא, דהיינו החתן מצידו, השתעבד לקלטו כנסת ישראל, כי לא ימירם ולא יחליפם בשום אומה אחרת. הם יהיו עם סגולה, ורק הם יזכו להביא את העולם לתיקונו. הם תכלית הבריאה ונזר תפארתה לנצח. תוך כדי קריטת ברית בין הבתרים, הודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע, כי גר יזעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עניין זה לכאורה תמוה. אינו דרכו של עולם. מקובל שלפני החתונה, החתן שולח לקלתו מתנות, דורונות, ואילו כאן מתנתו של החתן היא ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הייתכן? המהר"ל מפראג מבאר שלעיתים בני זוג נקלעים לוויכוחים ולמריבות, עד שהם מגיעים למצב שבו הבעל טוען כי הנישואין היא מקח טעות. הוברר לו שרעייתו אינה דומה כלל לדמות של הקלה כפי שהייתה נראית לו בשעת האירוסין, ולא על כן על דעת זו נשא אותה לאישה. בשל כך הגלה הקדוש ברוך הוא את זרעו של אברהם לחשכת ארץ מצרים, לאותה גלות נוראית שבה נשתקו בני ישראל במ"ט שערי טומאה. באותה שעה הוסרה מהם תפארת אבותיהם, הם היו משועבדים בגוף וברוח לחומריות המצרית. דווקא מתוך מצב נחות זה לקחם השם לו לקלה, כפי שנאמר, זכרתי לך חסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הקדוש ברוך הוא, דהיינו החתן, מכריז בזאת, לקחתי אתכם לי לעם, כשהייתם במדרגה נמוכה ביותר, במצב הירוד ביותר. שוב, לא אוכל לטעון כי היה כאן מכך טעות. למטה במדרגה זו לעולם לא תגיעו. זוהי כוונת דברי הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, דהיינו שממצב זה אקח אותם לי לעם. זה רבותיי ההשתדחות, הוורט, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. כך מבאר המהר"ל. השלב השני היה כביכול אירוסין בין כלל ישראל לקדוש ברוך הוא. השם יתברך הוציא את כלתו, כנסת ישראל, כלה קרועה, מתוך סבלות מצרים באותות ובמופתים, והבטיח להעביר הסתיכני לעולם. מכאן ואילך הם נחשבים לעם הנבחר, הם מיוחדים רק לשם, לא לגורם אחר. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. על ידי האירוסין נעשית הכלה כנסת ישראל מקודשת לחתן, קודשה בריך ומיוחדת לו. אף כאן הפכו בני ישראל המיוחדים לקדוש ברוך הוא ולא לאחר. השלב השלישי היא החופה. זהו מעמד הר סיני. כמו שהתורה אומרת, וירד השם על הר סיני כחתן היוצא לקראת כלה. קדוש ברוך הוא כביכן נתן גם טבעת קידושין לכלל ישראל. אלו הן לוחות הברית עשרת הדיברות שהן תמצית כל התורה כולה. כפי שכותב הגאון רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל, והוא כותב, הוא קשר האמיץ והחזק שנתקדשו ישראל לא התברך לארוסה במתן תורה, ונמשל דבר זה לטבעת הנתונה באצבע. הוא קשר הלוחות שבו נחקקו עשרת הדיברות שהם כתובים באצבע אלוהים. ונתנה הוא התברך לישראל על האצבע, כמו שנאמר, בני שמור אמריי ומצוותיי, קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. מעמד החופה הזה מוגדר בנוסח הפייטן בחג השבועות, עליונים ססו ותחתונים על זו, בקבלת תורה כתובה מסיני. תואר קלה מאוד נתעלה, קבלת יום זה עשרת הדברים. חזלו מספרים מסכת שבת, שבמעמד מתן תורה הקדוש ברוך הוא קפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. נשאלת השאלה, מדוע היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? והרי כולם פתחו וענו כאחד, נעשה ונשמע. הם היו מוכנים לקבל את התורה, אם כן מדוע היה צורך להשתמש בכפייה? המהר"ל בספרו גור אריה, בספרו נצח ישראל מבאר שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לקשר של נישואין אלו תוקף, שלא יוכל לשלחה כל ימיו. כשם שהתורה צוותה על האונס, שהוא אינו יכול לשלח את אנוסתו כל ימי חייו, כך הקדוש ברוך הוא קפה עליהם הר כגיגית. עם ישראל נעשה כביכול אנוסתו של הקדוש ברוך הוא. ושוב הקדוש ברוך הוא אינו יכול לשלחה מעל פניו כל ימיו. גם בזמן גלותנו לא פטר אותנו הקדוש ברוך הוא בגט פיטורין, אלא נחשבנו כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ודעתו לחזור אליה, כמובן מסכת תענית. תמיד נהיה עם סגולה, ותמיד נצפה לישועה שבה יחדש הקדוש ברוך הוא את ימינו כקדם. מוסיף ומבאר המהר"ל מפראג, שאונס זה לא נעשה באיום, כפי שהדבר מובן כפשוטו, אלא שמעמד הר סיני היה כה נשגב, מרומם וגלוי לעין. מעמד שבו החתן גילה את עליינותו, ואת מה שהוא יכול לעשות במצרים, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני. כלל ישראל ראו גילויים נוראים, עצומים ונשגבים עד מאוד, עד שהם לא יכלו שלא להסכים לנישואים. הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בגילוי שלא היה כמותו, כמו שנאמר, נבקעו עליונים ותחתונים, וראו שהוא יחיד. כך אומרים חכמנו ז"ל. השם הוציא אותם ממתת שערי טומאה, ותוך ממתת יום, הם הגיעו לממתת שערי קדושה. למדרגת אדם הראשון קודם החטא, במצב זה היו שיקורים מאהבת השם. חז"ל מבארים על הפסוק, הביאני אל בית היין. אבותינו במדרש רבה אומרים, מה זה הביאני אל בית היין? למרתף הגדול של יין, זה סיני. במצב זה אין אפשרות של בחירה. אין גם יכולת שיפוט. כלל ישראל רצו אחרי הקדוש ברוך מתוך אהבה, עזב לא היה להם רצון כלשהו לחזור לשפלותם הקודמת, תוך כדי שיבוד גופני ורוחני. אולם לנוכח דברים אלו, נשאלת השאלה, הסכמת כלל ישראל לנישואין הייתה מתוך כפייה ואונס. ואם כן, אומנם מצד החתן הנישואין הם נישואין מוחלטים ובעלי תוקף רב, עד שתוקפם הוא לא יוכל לשלחה כל ימיו. אולם מצד הקלה הרי לא הייתה כאן הסכמה בדעה ברורה ומתוך בחירה חופשית. אם כן, כיצד ניתן לגרום לכך שגם מצד הקלה נישואין אלו נחשבים נישואין גמורים? הרי מצד הקלה היא שיקורה ולא מיין אל המעבד הקדוש ברוך הוא. אבל לביאני אל בית היין זה מרתף גדול של יין. כמו שיין משקר, כך האהבה של ישראל הקדוש ברוך הוא הייתה משקרת בחף. וזה רבותינו אומרים, אל בית היין זה סיני. הם ראו ניסים ונפלאות, אבל הם גם נאנסו. איכן ישראל יגידו אנחנו מסכימים? התשובה לכך היא אותה חופה שהתחילה במעמד הר סיני, אותה חופה. ועדיין החופה הזו המשיכה כל הימים עד ליום הנשגב שבו התקיימו דברי הנביא הושע, וירסתיך לי לעולם וירסתיך לי בצדק ומשפט ובחסד וברחמים, וירסתיך לי באמונה וידעת את השם. באותה שעה יבואו נישואי עם ישראל לידי השלמתם. חשוב להוסיף שביחס לקשר הנצרי שבין השם לישראל, חופה בת 3,000 ו-300 שנה אינה נחשבת לחופה ארוכה כלל. לאורך תקופה זו החתן והכלה מגלים את רצונה המוחלט והבלתי ניתן לערעור לנשא זה לזה, מתוך הסכמה מלאה ומוחלטת. ונמצא אם כן שהתמשכות התקופה מחזקת את קשר הנישואין. רבותינו מספרים מסכת סנהדרין, תנא דבי אליהו, 6,000 שנה הווה אלמה. העולם 6,000 שנה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות משיח. במשך 2,000 שנות תוהו היה עולם שמם. מאז חטאו של אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא כביכול איבד את הקלה שלו, עד שהגיעו 2,000 שנות התורה מתחילות מאברהם, אבינו שכרת ברית עם הקדוש ברוך הוא, הבטיח לו לקחת את בניו שיהיו קלתו של השם יתברך. ב-2,000 תורה אלו, מגלה הקדוש ברוך הוא, החתן, את רצונו בנישואין, קלתו. הוא מראה ניסים גלויים לאבות הקדושים ולבניהם אחריהם. במעמד הר סיני בעת הלכה מדבר בעת כיבוש של ישראל באותות ומופתים. לאחר מכן בעת בניית בית המקדש השראת השכינה בתוכו עם 10 ניסים גלויים בכל יום. כמו כן, דבר השם היה גלוי וידוע בפי נביאיו לאורך כל השנים הללו. ידיעת השם הייתה מצויה אצל כולם. במצב זה של גילוי רצון השם אין לקלה ברירה, והיא מקבלת את הצעתו של החתן להינשא לו. אחריהן הגיעו 2000 שנות ימות המשיח, שם חל התפקיד על הקלה. הכנסת ישראל עלינו להראות רצונה לגלות הסכמתה לנישואין. בית המקדש חרב, הקלה יוצאת מבית החתן לגלות מרה וקשה. היא נרדפת עד חורמה על ידי שונאי הרומאים, האדומיים, הנוצרים, המוסלמים, הצלבנים, האינקוויזיציה, הגזרות תח ותת, הקומוניזם, השואה באירופה, השואה הרוחנית, שהתחוללה ומתחוללת על ידי תרבות המערב. בשנים אלו הקדוש ברוך הוא שוב אינו מתגלה לעם ישראל בכל תפארתו, להפך. על ימים אלו נאמר והסתרתי פניי מהם. הימים כה קשים עד שכלל ישראל סבור שהחתן חס ושלום עזב אותם לגמרי. והם אומרים, על כי אין אלוהה בקרבי, מצאוני כל הצרות האלה. הזוהר והזיב שהיה עוטה את החתן הפך לעמום. שוב אין כאן כפייה מצד השם יתברך. באותן שנים הקלה יכולה להחליט לבד, בדעת צלולה מתוך בחירה חופשית, האם רצונה להידבק ולהתקשר לחתן, או אם לאו. בניגוד לאותה תלות מוחלטת, שהייתה לכלל ישראל למדבר ובארץ ישראל, בזמן שבית המקדש עמד על תילו, אתה כלל ישראל יכול להיות עצמאי עד כדי כך שמסוגל לחשוב שהחתן לא נמצא כלל חס ושלום. והנה דווקא מתור מצב זה הם יחתרו כנגד כל גלי הים הזועפים, כנגד כל המשברים והגלים הפוקדים אותם. הם יתאמצו להחזיק מעמד ולגלות אהבתם העזה לחתן, רצונם הכנה ואמיתי, להינשא לו, להיות בני הזוג לעולמי עד. זהו רבותיי מהות הקשר הנצחי בין כלל ישראל לקדוש ברוך הוא, קשר שכולו אהבה, קשר שעליו נאמר כי עזה חמוות אהבה, מים רבים לא יוכלו לחבות אהבה ונערות לא ישטפוה. רבותינו אומרים אשתו כגופו, צריך להבין את הביטוי העמוק הזה, זו הבחירה החופשית, זה המערכת היחסים בין קודשה בריחו לבין כנסת ישראל. צריך להבין עד איפה הבחירה החופשית מגיעה, ועד כמה היא עמוקה, עמוקה, עמוקה. בכוח הבחירה החופשית הזו השתמש ישראל במעמד הר סיני. בני ישראל עשו הרי עגל הזהב, רקדו לפניו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מה המושג העמוק הזה, שמתוך זה נאלץ לשבר את הלוחות משה רבנו? רבותינו מספרים בהקשר לאותו רגע על שבירת הלוחות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה באותו רגע, יפה עשית ששיברת. רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן אומר, הלוחות היו אורכן שישה טפחים ואורכן שלושה, והיה משה תופס בטפחיים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפן מידו של משה, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שכתוב משבחו ואומר, ולכל היד החזקה. מה זה ולכל היד החזקה? יאש למה על ידה דגברה תעלה מיני. שלום יהיה ליד שהתגברה עליי, כך אומר הירושלמי מסכת תענית. הדברים הללו סתומים וחתומים. יש לשאול א', כיצד על משה רבנו עוז להתווכח עם השם יתברך? ב', כיצד הוא ניצח כביכול את הבורא יתברך? שאלה השלישית, מדוע משה רבנו רצה לקחת את הלוחות מיד הקדוש ברוך הוא? והכלל ישראל שוב אינם ראויים לקבלן. ואם משה כה חפץ בלוחות, עד שהיה מוכן להיאבק כביכול עם בורא כל עמדו, הוא שובר אותם מיד לאחר מכן. כמו כן יש להבין מדוע אמר לו שבוכו, אחר כך ישר כוחך ששיברת. רבותיי, אפשר להבין את זה עם משל למה הדבר דומה. למלך שנשא אישה פשוטה, והבטיח לה לפני נישואיהם שברגע שהיא תינשא לו הרי היא כמוהו לכל דבר. כוחה יהיה ככוחו, ורשאית היא לעשות ככל אשר תחפוץ. והנה רבותיי, ביותנו, רואים שהקלה ניצבת מתחת החופה. הוא המלך, החתן, מושיט לה את טבעת הקידושין, היא מושיטה את אצבעה כדי לקבלה. ולפתע, בתוך כדי כך, יורק את הקלה בפני החתן. לנוכח הרוצפה והעזות שעברו את כל הגבולות, רוצה החתן לקחת את הטבעת בחזרה לבטא את הקידושין, אולם הקלה מתאמצת לאחוז בטבעת, ואינה מניחה לו ליטול אותה ממנה. בסופו של דבר ידה של הקלה גוברת, והיא מודיעה לחתן, הטבעת בידי, ואני רעייתך. ומיד לאחר מכן היא משליחה ומנפצת את הטבעת. מעשיה של אותה אישה, רבותיי, נעשו מתוך מחשבה תחילה. לא הייתה זו חוצפה לשם חוצפה. מטרה חשובה ניצבה לנגד עיניה בעשותה מעשה זה. המלכה לעתיד מעוניינת לבחון עד כמה אמיתיים מדברי חתנה שהבטיח לה שהיא תהיה כמוהו לכל דבר. היא מסופקת, האם באמת אוכל לעשות כפי רצוני, אם תהיה לי בחירה חופשית ביחס לכל מעשיי. ואז גומלת בליבה החלטה לעשות מעשה נועז ביותר, לירוק בפני חתנה. על ידי מעשה זה היא תוכל לבחון באמת עד כמה היא בעלת בחירה חופשית, האם הבטחתו הינה אמינה שהציע ואמר לה כוחה יהיה ככוחו. כדי להסביר את דברי התלמוד ירושלמי רבותיי, על וגברי ידו של משה וחטפן ממנו מידי הקדוש ברוך הוא, ולכל היד החזקה. דווקא מעשה העגל שקדם לשבירת הלוחות על ידי משה רבנו, דווקא במעמד הר סיני, בזמן החופה, אז העמיד את כלל ישראל הקדוש ברוך הוא במבחן של גודל כוח הבחירה החופשית. הם רצו לבחון ישראל, האם יש באפשרותם להשתחרר לגמרי מהקדוש ברוך הוא, והתשובה הייתה כן. הם היו מסוגלים לעשות עגל הזהב, סימן שיש בחירה חופשית. באמת דברי החתן, המלך כנים. נישואי המלך לאישה הפשוטה, כוחה יהיה ככוחו. דהיינו בחירה חופשית בהחלט. הכל גלוי וידוע לפני השם יתברך. שהרי לכאורה לשם מה נתן לשבוך הוא בידי כלל ישראל את היכולת לחטוא בחטא העגל. מהי התועלת שצא מכך? המפתח להבנת עניין זה טמון בדברים הללו. חייב לבוא זמן שבו הקלה תוכיח את רצונה להינשא להשם, לא בכפייה אלא מתוך רצון גמור. לא מתוך כפה למה כי יגיד, והביאני אל בית היין. זה סיני שחזל דורשים. אומר במעשה העגל בשד החופה להוכיח שיש בחירה. ואם יש בחירה, החתן אומר לכלה, תבחרי מתוך הרצון שלך לנסה אליי. והנה הבורא יתברך העניק את ההזדמנות לברר זאת מיד לאחר מעמד הר סיני. עם ישראל כולו היה מלא באותה שעה הבאה וגעגועים לשם יתברך. החתן נגלה לעיניהם במלוא יופיו והדרו, הם זכו למנהיג רוחני הרואה הכל באספקלריה המהירה, והנה האיש משה, בושה שלבו. ניתנה רשות לשטן לעמידה בניסיון מר וקשה. הוא הראה להם את מיטתו של משה. וסבורים היו כי משה מת. חוסר בהירות נורא השתלטה עליהם עד שקומץ שולי בעם, מקטני האמונה שבדור ההוא, ערב רב עשו את העגל. השם העמידה בניסיון. כאן ניתנה הזדמנות הקלה לגלות כי היא חפצה בקשר הניסויים. יש להם בחירה. כמה שעות של זמן כזה פנוי לבחירה חופשית. אתה יכולה להוכיח הקלה, כנסת ישראל, עם ישראל, שגם במצב של חושך, ואנדרלמוסיה, באותו זמן שיראה להם דתו של משה, היא עדיין המתינה אך ורק לחתנה. אולם לדאבון לב, כלל ישראל לא עמד בניסיון וחטא בחטא העגל. השעות הקשות שנאלצו לעשות את העגל, היו שעות של בחירה שהחתן מוכיח לכלה, יש בחירה? אמנם כפה עליהם הגיגית, אבל יש בחירה? אמנם היא דח גיסה. נתגלה כאן במלוא עוצמתו כוח הבחירה החופשית שניתן בידי האדם. נתגלה לעם ישראל שאם הוא יעמוד בנחישות ומתוך רצון עז בדרכו, הוא יוכל להגיע לפסגות שמעולם לא שיערם. כאן נעוד שורשו של המאבק בין משה רבנו לקדוש ברוך. משה רבנו גילה כי השדר מגלה כאן רובד עמוק ופנימי התמון בקשר הנישואין שלנו עמו. הקדוש ברוך הוא מגלה כאן את כוח הבחירה החופשית ונותן לכלה לעשות כרצונה. זוהי המשמעות של המושג אשתו כגופו. ניתנת אפשרות לישראל לעשות מעשים המוכיחים על בעלות גמורה ועל רצונה החופשי באותו קשר של נישואין, דהיינו בחירה חופשית. המעשה של חטא העגל הבין משה רבנו. כי אם כה גדול הוא כוח הבחירה החופשית עד שכביכול ניתן לפעול בו נגד השם יתברך, כביכול. הרי שניתן גם לקחת כוח הבחירה החופשית באותה עוצמה להיאבק באמצעותו למען הצד הטוב, דהיינו להיאבק ולהילחם עבור רצוננו לקבל את התורה והיא מה. מכאן גם שאב אברהם אבינו עליו השלום את כוחו לעמוד מול כל העולם ולקרוא בשם השם, כאשר הוא ראה שביכולת האדם מתדרדר לתאום של יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. שהרי הוא ראה את נמרוד ממריד את כל העולם נגד השם, מכאן הבין אברהם אבינו כי האדם הוא בעל בחירה חופשית מוחלטת, עד שאין דבר המונע ממנו מלמרוד חס ושלום בהקדוש ברוך הוא. ומכאן הוא הסיק שבוודאי אפשר לנצל כוח זה גם כדי למרוד בכל העולם. ולפרסם את האמונה לפני כל באי עולם. אם כה גדול הוא כוחו של היחיד עד שהוא מסוגל להמריד העולם, עולם שלם כנגד הבורם, כן ודאי ביכולת היחיד גם להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם. בעזות ובחוצפה תמון כוח חיובי, כאשר היא מכוונת לצד הקדושה. בכוח זה יכול האדם ללכת אחרי השם בכל עוז, ובלי להתחשב ולהתפעל משום דבר בעולם. הוא עצמאי וחופשי לעשות כרצונו, ושום פגע מפגעי הזמן לא יגביל אותו. גזרות, שמדות ועינויים אינם מונעים ממנו מלהתקשר עם השם אלוהה בכל תנאי ומצב. בכך מגלה הקלה את רצונה, אז היא נסה לחתנה בכל מחיר, בלי להתפעל ותחשב בשום דבר. זוהי משמעות רצונו של השם, בר שנאבק כנגדו, נגדו כביכול, קיום התורה. השם רצה ליצור מצב שאף אם הוא ירצה לקחת מאיתנו את התורה, מכל מקום אנו בכוח בחירתנו הרבשית, בכוח אשתו כגופו, נוכל להתנגד לו ונוכל לקחת את התורה ממנו בכוח והיא תישאר בידינו. לאור דברים אלו נוכל להבין גם מדוע לאחר המאבק לקבל את הלוחות, ולאחר שהוא אומנם הצליח לקבלן, משה רבנו דיינו הבחירה בידיו, החליט משה רבנו לשבור אותן, ובנוסף לכך הוא גם קיבל ישר כוח מהקדוש ברוך הוא. נבהר מה הייתה התכלית בשבירת הלוחות, ונבין גם את הסכמתו של הקדוש ברוך הוא על אודות שבירתן. רבותינו מספרים על הלוחות הראשונים, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. השם הוא זה שפסל את הלוחות, גם הכתב נעשה בידי הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן בלוחות השניות שפיסולן, דיינו צורתן נעשה על ידי משה. אז הקדוש ברוך הוא פסל את הלוחות, הוא עיצב אותם, הוא כתב אותם, לוחות הראשונות. עליהם אמרו רבותינו, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל. רב אחא בר יעקב אמר, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. היות והלוחות היו עשויים בידי השם, כל הנאמר בהן היה ברור וגלוי לפנינו בלי שום ערבוביה, הכל היה דבר דיבור על אופנו. ולא היינו שורכים את התורה ולא היו עמות יכולות לשלוט עלינו. מאידך גיסא המצב זה של בהירות, לא הייתה ניתנת לקלה הזדמנות להוכיח כי אכן היא חפצה בלב ונפש בנישואין. שהרי אותו גילוי נשגב של מעמד הר סיני ממשיך ומהיר באספק לראיה המהירה, ועדיין היה מקום להסתפק האם גם מצבים קשים ימשיך העם בדרך התורה מתוך נאמנות השם. משה רבנו הבין שרצונו של השם ברך הוא לתת לקלה אפשרות להוכיח את עצמה. לכן הוא שיבר את הלוחות. במצב זה תצטרך קלה כנסת ישראל לעמול ולתרוח בלימוד התורה. לדקדק בכל קוצו של יוד. לברר בעצמה את כל הספקות שהתעוררו לה ולגלות אהבתה אליו יתבח למרות שלטון האומות ורדיפותיהם. דיינו למרות פירושו, למרות בשלטון האומות ורדיפותיהם. לא להכיר בשלטון של האומות. המפרשים פירשו את ציוויו של הקדוש ברוך הוא משה רבנו, פסול לך, היינו שיהיה שלך. יש לבאר שגילוי צפונותיה, גנזיה, עמקי המסתוריה של התורה היו שלך. אתה תדקדק, תחקור בדעתך, בשכלך, בהבנתך. בעצמך תגלה אותך, חוקקם על לוח ליבך. לוח ליבך יהפוך ללוחות הברית. כפי שנאמר, כותבם על לוח ליבך. ואומנם, על כך אמר הקדוש ברוך הוא משה ישר כוח ששיברת. משה רבנו כיוון במעשיו לרצון העליון שרצה שיבצר הסתרת פנים מסוים בגילוי התורה, על ידי כך יוכלו ישראל להוכיח דבקותם ונאמנותם השם יתברך. דהיינו, כנסת ישראל צריכה לטרוח בלימוד תורה, למסור עצמה באהבתה אל השם יתברך, ואף ולמרות כל האומות ששולטים ומושלים בנו. ניתן לומר כי הלוחות הראשונים מסמנים את 2000 שנות תורה עד לחורבן הבית ראשון. באותה תקופה עדיין שלטה בהירות אודות מציאות השם על ידי ניסים גלויים, נבואות גלויות. לעומת זאת, מחורבן בית ראשון ולך התחילה מסרת ארוכה של 2000 שנות לימוד משיח, שבהם ניתנה הזדמנות הקלה להוכיח את רצונה ודבקותה בחתן. ואכן, כנסת ישראל שירה יתו האהובה של השם יתברך, הוכיחה לאורך כל שנות הגלות דבקות עצומה ונפלאה בחתן, שאמרו חז"ל, צדיקים העמידה לי בחורבנה, אומר המדרש, יותר מצדיקים שהעמידה לי בבניינה, כאומר המדרש בשיר השירים. זהו כוחם של ישראל. שלמרות כל הצרות שעטו עליהם, הם נותרו באמנותם המושלת, בכוח רב על המושלים עליהם, בשלמות המעשים תורה ומצוות. באותה שעה התגלה שכוח הבחירה החופשית, שהוא גם כן כוח ההתמרדות, הזות והחוצפה, נוצל על ידי עם ישראל כדי להתמודד ולעמוד בעוז נגד כל הקמים עליו, נגד כל לא רוצים לקחת מהם את התורה. ואומנם כך מלמדנו הרמב"ן, ששלמות אהבת עם ישראל לבורו ניכרת דווקא מתוך ההסתר והצרות. כותב הרמב"ן בספר דברים, כי מאהבת השם אתכם בחר בכם, שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו, ונבחרים לאהבה יותר מכל עמים, כי הנבחר לאוהב הידוע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו. דהיינו מי שנבחר לאוהב ואהוב, אז האהבה שלהם מתקיימת, שאחד סובל את השני ואהב על פי מה שבא ממנו. וישראל ראויים לכך מכל עם, אומר הרמב"ן, כמו שאמרו שלושה עזים מהם ישראל באומות, כי יעמדו לו בניסיונות, או יהודי, אומר הרמב"ן, או צלוב. יהודי לא מוכן יותר ליהדות, או שיקיים את היהדות, או שיצלבו אותו על קידוש השם. אבל למסור ולמכור את יהדותו לא מוכן בשום פנים. זה מאבק נצחי, של עם נצחי, עבור קיום התורה הנצחית, שמירת מצוותיה. שורשו נעוץ בתוך ויכוח שדבקר משה רבנו מקדש ברוך הוא. השם דרכי יכול רצה לקחת מאיתנו את התורה, ומשה רבנו לא הניחו. ויכוח זה אינו חד פעמי. זה ויכוח נצחי בכל הדורות המצבים שכביכול היה השם כאויב, נלחם כלל ישראל על זכותו לשמור את התורה. המלחמה התנהלה למרות שכביכול נראה שהשם ברך מעוניין ליטול מאיתנו תורתו. במטרה להמחיש את הדברים, מביא הרב כמה מספר של סיפורים מתוך השואה הקשה. אמרה לו אמו, האם אתה חושב שלא שמרנו שבת באושוויץ? שאמרנו ועוד איך. לא רק בשבת עצמה שמרנו את יום השבת, למשך כל ימות השבוע קיימנו את זכור את יום השבת לקדשו. מה עשינו? הייתה לי שם, מספרת אמו של הרב, חברה אחת, אישה יקרה ויראת שמיים, היא לימדה את כולנו כיצד לשמור שבת תוך אחרי הגיהנום הנאצי. פעם בשבוע קיבלנו בגד נקי, לבשנו אותו משך השבוע הפוך, רק ביום שישי בבין השמשות הפכנו את הבגד לכבוד שבת. לא פעם הבחינה בכך בנאצים המרשעים, הנאצים המרשעים הבחינו בהם שהבגד הפוך, וצעקו עליהם מדוע אנחנו לובשים את הבגד הפוך. אולם מאומה לא עזר להם, לא התפעלנו מצעקותיהם מקותיהם, וקשבנו לאיומם. עמדנו בגבורה ושמרנו את צונו לבוש הבגד הפוך כל ימות השבוע. כך שמרנו את שבת קודש יום יום במקום צלמוות. זאת אומרת, כבר קיימו זכור את יום השבת לקדשו, זוכר יום אחד בשבת. כל השבוע לבשו בגד הפוך עד שבת. שבת הפכו אותו כמו שהוא צריך להיות מלובש, לכבוד שבת. זוהי כוחה של בחירה חופשית שניתנה לאדם. לכל יהודי יש כוח לשמור את המצוות תורה הקדושה בכל תם, בכל מצב. למרות הקשיים הנוראים אפשר ליטול מיהודי דבקות בשם תורתו. מספר הרב בשם רבו הגאון וייסמנדל זצל, שהיה רגיל לספר את הסיפור. בשנות הזעם, בזמן החיסול הסופי של עירו נייטרה שבצ'כוסלובקיה, העירו הגרמנים שעד בוקר מוקדם את יהודי העיר, גירשו אותם בתיהם, דחסו אותם לקרונות בקר. משפחות שלמות, אבות אמות, ילדים רכים נעצו להצטופף עד כי לא נותרו להם מקומות ישיבה. וכך תחת השמש הקופחת שחיימה ולעיתה דפנות הקרונות עמדו ללא לחם ומים ואין מושיע. מספר הרב וייסמנדל זצל, ולאותם יהודים היה יהודי פשוט, שהיה מגדל תרנגולות. כמו כל יתר היהודים עמד גם הוא בדור ובצפיפות בקרון יחד משפרתו וילדיו הקטנים משווים ותכנים טיפת מים. אך ליהודי זה דאגות אחרות בראשו. הוא מבחין מבעד לחלון הקטן של הקרון ביהודי מעלה חופשי ברחוב. היה זה אחד מאותם יהודים שהותירו הגרמנים מחשמם לשרת הרייך. בעלו לתרנגולות, החל קורא לעומתו, משה, עשה לי טובה, גש לביתי ואכל את התרנגולות, זכור, צער בעלי חיים דאורייתא. יהודי זה נתון במצב נורא בו עלים לאבד כל צלם אנוש, הוא היה עלול לשאת את עיניו למרום ולקרוא בנו של עולם היכן צער בעלי חיים שלך. אם איננו טובים כיהודים, רחם עלינו כבעלי חיים והצל אותנו. אם איני ראוי אפילו כדי לחשב כבעל חיים, מה חטאו ילדיי, הם צועקים לחם ומים ואינני יכול לתת להם, רחם אתה עליהם. והנה גם במצב בלתי אנושי זה, לא נפגמה דבקותו ואמונתו של יהודי זה בקדוש ברוך הוא. יהודי פשוט, מגדל תרנגולות, נאבק כביכול עם הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה רוצה לקחת ממני את האמונה ואת התורה? הרי אני אוחז בתורתך. אפילו אתה לא אתן לך לקחת ממני, אפילו מצב היום זה. רצוני לקיים מצוותיך, לשמור את ציווייך, ציוויתני לקיים את מצוות צער בעלי חיים דאורייתא. על מאורע זה ודומיו, רבותיי, נאמרו המילים המרטיטות של חכמנו, גברו ידיו של משה. דברים כאלו ודומיהם מביא יחסית בעל חובת הלבבות. בשער אהבת השם פרק א', כתב שם על אחד מן החסידים שהקם בלילה ואומר, אלוהי רבתני וערום עזבתני, ובמחשקי הלילה הושבתני, ועוזך וגודלך הורתני. אם תשרפני באש, לא אוסיף, כי אם אהבה ושמחה בך. בגטאות באירופה הכבושה בידי הנאצים הוקמה מחתרת של בני שיבה. מייסדה היה צעיר בשם מתתיה, הוא נולד למשפחה וינאית מתבוללת. אך בגיל 15 עבר לבעל תשובה רציני ומעמיק, למרות נגדותו העזה של אביו במשך הזמן, עזר מתתיה את ביתו ועבר לפולין. שם נכנס ללמוד בישיבה ועליו התעלה בלימוד התורה. כאשר השתלטו הגרמנים על פולין, כינס אותו מתתיהו, אותו בן בחור ישיבה, את אנשיו ואמר להם, גזירות הגרמנים לגלח את הזקן, פאות, חלל שבת, גזירות שמדן, לא ניכנע לדרשותיהם. מה שהם דורשים מאיתנו, לא ניכנע להם. נרד למחתרת, נשמור על הזקן והפאות, נשמור שבת, נלמד תורה, כל עוד רוח חיים באפנו, נקדיש את חיינו לעבודת השם עד לרגע האחרון. רבותיי, בין החורבות שנותרו לאחר חורבן הגטו, נמצא יומן של אחד היהודים מהשרידים האחרונים של אותם אלה שהיו נאמנים לאותו מתתיהו, אותו בן ישיבה. היו קוראים להם מתיוסווצקים, כאילו אותם המתתיהויים של לא חנוכה, של הזמן השואה. ביומנו הוא מתאר כיצד נותר לבדו אחרון בבונקר, כשהוא גוסס ברעב וביסורים קשים, כך הוא כותב ביומנו, שידוע לו עוד מספר שעות ושוב לא יבל לחיים, האש בוער סביבותיו, הולך ומתקרבת אל הבונקר, הוא מסתפק אם להשליך עצמו לאש, שמאל עומד להגיע אליו, ובכך יחסוך שעות של מספר שעות של ייסורים קשים. אולי הוא מתלבט קשות האם לעשות זאת, כי שמה אולי עליו להמשיך לחיות כמה שעות כרצון השם עד שהאש תגיע אליו ותמית אותו. תוך כדי כתיבת דברים הללו, הוא כותב שהוא נזכר באחד מהזמנים, מהסיפורים, על אחד היהודים בזמן האינקוויזיציה בספרד. וכך הוא רושם, האנוסים בספרד שמעו בסתר על ידותם, בעוד שכנפי חוץ הם העמידו פנים כאילו הם חיים כנוצרים. הייתה בכך סכנה גדולה, כל מי שנתפס או עולה על מוקד ונשרף באש. אחד המשפחות המכובדות בספרד צריכה לשמור על ידותה בסתר עד שנתגלתה על ידי אינקוויזיציה. ידיד המשפחה בא וזיהו אותם כי השלטונות עומדים לעוצרם. ברגע האחרון הם הצליחו להימלט בעירום חוסר כל. הם ילדו משך שבועות עם מקום מקום עד שצליחו להגיע למחנה פליטים במרוקו. תנאי החיים במחנה היו נוראים. עוני ומחלות שלטו בכל דבר ודבר. הקיום היה קשה עד מאוד. אז התחוללה מגפה מחנה, המגפה הפילה חללים רבים מאוד על ימין ושמאל. ואחד הבקרים לא התעורר משנתו אחד מילדיהם. לא עבר זמן וכל ילדים מתו מגפה. ההורים השתדלו להתחזק ולהשתים גורלם, אולם לבסום את הגם האם במגפה. נשא אב את עיניו לשמי ואמר, ריבונו של עולם, יודע אני שכל התלאות שעברו עליי היו ניסיון. עמדת אותי בניסיון כדי להיווכח עם חיי להפסיק להאמין בך ולאהוב אותך. עד אתה לא הצלחת לשבור אותי לגרום לכך שאפסיק להאמין ולאהוב אותך. מה עוד אתה יכול לקחת מני? רק שני דברים נותרו לי. הראשון אלה הם חיי, השני היא אמונתי בך. אם רוצה אתה ליטול את חיי, הרי הם נתונים לך. אני שמע לך והגוף שלך. אולי אם אתה רוצה ליטול מני את אמונתי בך, את אהבתי אליך, את אלו לא תוכל לקחת מני. אהבתי אליך היא רק שלי ורק שלי. זוהי בחינת צלם אלוהים שנטע בנו שבוך. הוא שבוך הוא כל יכול בנקודה זו. גם היהודי הוא כל יכול. כביכול, אפילו כנגד הכל יכול של הקשבור הוא בנקודה הזו של האמונה והתורה ששייכת לו. זה המילים רבותיי, שכותב וזכר אותו יהודי הצעיר שכתב ביומנו שהסתתר בבונקר. כך הוא ממשיך בסיפור, כאשר נזכרתי בסיפור זה, קלעתי לפתע כרגעים אלו, בהם אני מתדיין עם עצמי, הם לקפוץ לאש ולקצר את חיי או לא, הם הרגעים החשובים ביותר שהיו אי פעם בחיים. ברגעים אלו יש לי מלחמה כביכול עם הקדוש ברוך הוא, בכוחי לנצח אותו. ברגעים אלו ניתנת להזדמנות להוכיח אהבה מוחלטת ודבקות גמורה בקדוש ברוך הוא, אהבה שמעולם לא זכיתי לה. באותה שעה גורלית הוא פנה לקדוש ברוך הוא וכך הוא כותב ביומנו, כשאבסה כל תקווה וכאשר כבר אין כל סיבה וכל תכלית להמשיך לחיות, יודע אני כי כל מה שהבאת עלינו אני אסייר לו מבחן. האם להמשיך לאהוב אותך? האם להמשיך לרצות בתורתך או מצוותיך? נלחמת בנו, נלחמת בי, הוא כותב, אולם לא שברת אותי, בקרוב תאוחס בי האש ותחלה אותי, אולם אני לא ארוץ ואחפז למות. אותן שעות ספורות שנתת לי, אכן, יש להן תכלית. תכליתן להוכיח לך שגם אם החיים שנתת לי הופכים להיות חיים של איסורי תופת, למרות כל זאת הם האוצר היקר שיש בידינו. הם יקרים מאוד. באמצעותם יכולים אנו להוכיח לך שלעולם לא תוכל לגרום לנו שלא נאהב אותך חלילה וחס. יכול אתה ליטול את חיינו, אך לא תוכל ליטול מאיתנו את אהבתנו אליך. מבטיח אני לך, ריבונו של עולם, שעד הרגע האחרון אמשיך להילחם כנגדך, ואמשיך לאחוז באהבתי אליך. על סיפור זה ודומיו, רבותיי, רוח הקודש צובחת ואומרת, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. רבותיי, סיפורים אלו ורבים, המחישים, מבהירים לנו את עוצמת הקשר, דבקות, שגילתה אותה קלה, בכל דור ודור ביחס אל החתן, שהיא יושבת עליו הכל ועדיין המתינה לו, כאישה שהלך בעלה למדינת הים, היא מצפה שיחזור. נמצאנו למדים שקשר אהבה בין עם ישראל בן שד בר הוא קשר שאין לנו בו השגה ותפיסה, גבוה מעל גבוה. כאשר יהודי עומד ושואל את עצמו מי אני, התשובה היא גבוהה ביותר, אני רעייתו של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש כי בכל דורה בתחתונים, בדירה זו אני רעייתו, אני קלטו תוכנית הבריאה כולה לא תוכל לצאת אל הפועל בלעדיי. על האדם לחשוב, ייתכן אמנם שאינני חי על פי מציאות זו, אך אני יכול להיות שאינני חי על פי מציאות זו, אך אין זה משנה את המציאות האמיתית, שהרי עובדה וזה היותי קלה היא מציאותית ממש. אשר כל אדם מבין אמת נורא זו, כי אני כביכול בנות יחידו של הקדוש ברוך הוא וגם קלטו של הקדוש ברוך הוא, הוא גם יבין שיש לו תפקיד מיוחד בעולם, תפקיד שאותו לא יוכל לבצע שום נברא אחר. על האדם להבחין ולהבין, יש לו נקודה ותפקיד שבשבילם נברא, ובה אני יחיד בעולמי. נקודה זו היא חדר הייחוד כביכול שיש ליהודים הקדוש ברוך הוא. כאן רבותיי, עלינו להוסיף ולהמחיש זאת, שהיום בעולם, עולם המחשבים, ניתן לשלוח קבצים נתונים מחשב מחשב, אין נתקע לאיש המחשב בתגובת המחשב, אין די זיכרון במחשב שלך להכיל קובץ זה. אותה אם נרצה להבין כמה גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לישראל, רוצים להבין מה זה רגע של חיים שתמון ביהודי, וכל הרגע הזה מסור להשם. אם נרצה להבין ולהסביר, אין די בזיכרון של המחשב, אפילו אם כל העולם הזה יהפוך להיות מחשב אחד גדול. אפשר להביא כמה זה עמוק להבין את זה, רבותיי. כותב הרב הכהן הגדול רבי צדק כהן מלובלין, בספר צדקת צדיק עוד קופנון דלת, כשצריך האדם להאמין בשן ברגע, צריך אחר כך להאמין בעצמו. רוצה לומר שיש לשן בח עסק עמו, שאינו פועל בטל, שבין לילה בין לילה עבד חס וחלילה. רק צריך להאמין כי נפשו מקור החיים בר, שמו בשן בר מתענג משתעשע בה. כל זה נבין רבותיי, בחי וחותמין. מקובל מהצדיקים העליונים, שבניסיון אמונה בדיונו יצטרכו לעלות על קיר, קירות ישרים, ואין שום מדרגה בהם. בהבנת דברים הללו רבותיי, בעקבות משיכה המלכות תהפך למינות, הכפירה תפשט בעולם בכל עוז, כשבוך הוא נעזב ונשכח מלימוד בני אדם. והנה בדור הזה, דור אחרון, אנו עומדים, רואים ניסיונות של אברהם אבינו. בספר מגלה עמוקות, הדברי הגמרא בפסחים, כשבוך אומר לאברהם אבינו, יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד אומר, ויהיה ברכה, בך חותמים. רמזון לנו חכמים, כי חתימת וסיום הגלות היא על ידי עמידה בניסיון של אברהם אבינו, ניסיון האמונה. זו אותה אמונה שגילה אברהם אבינו, כי בשבילי נברא העולם. כאשר אנחנו מתבוננים בניסיונות השונים, בהם ישראל מתנסים בתקופות שונות, אנחנו נבחח, כי בחמישים השנים האחרונות החלה תקופה חדשה. הניסיונות של תקופה זו הולכים ומתעצמים מיום ליום. הנקודה המרכזית שעל פיה ניתן להגדיר את מצבנו היא אובדן השמחה היהודית הטבעית ואובדן החמימות היהודית הטבעית. עד לפני שנים, כמה דורות לאחורה, היהודי הפשוט ביותר הכיר את מעלתו כיהודי וידע שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא, בן לעם הנצחי, בן לעם המעודן במידותיו. הוא ידע שאנו בישנים, רחמנים גולי חסדים, שמחת מידי דתה ממלאת ליבו תמיד על כך. למרות גודל צרותיו ויסוריו והקשיים שעבר בימי חייו, הוא הרגיש היהודי הפשוט בעם ישראל, תמיד כעדיף וטוב לו כך, הן ביהדותו והן ביסוריו, מאשר להיות מגושם ובהמי כשכנו הגוי, הזולל וסובע. השמחה הייתה כלולה בברכת שלא עשה ניגוי, הקיפה את כל ישותו. כל הזמנים והמצבים, הן של שמחה והן של עצב, תמיד הוא חי בליבו את רוממותו ביותו יהודי בן לעם הנבחר. למרות הסבל והאיסורים שהיו מנת חלקו של יהודי בן הגויים, הוא היה מלא שמחה יהודית, הוא חי עם השם יתברך. מעשיו של הגוי לא היה עניינו שלו ולא עניינו אותו כלל. הוא חי עם השם יתברך בשיא התמימות, שיא הפשטות. אמנם הסבתות שלנו לא ידעו על קיומם של דברים רבים שאנו מכירים כיום. אך היה להם לב רגיש מלא אמונה, חיו פה עם הרגש היהודי ליווה אותה בכל עת. הרגש היהודי הטבעי לא קבע בשנות הגלות, למרות שעת הסבל והאיסורים בכל אותה עת. כדי לרגוש שמחה וטוב לבב בכל מצב, בכל תנאי, לא היינו צריכים להעמיק ולהתבונן כל כך. היו עניינים טבעיים, עניינים פשוטים הקשורים לשאיפות של יהודי להיות שמח ביהדותו. הסיפוק והשמחה המצויים וזמינים בעניינים היהודיים, במצוות התורה, מעשים טובים. הלב היה קשור בקשר חם של אהבה לשם יתברך. השמחה הייתה מציפה את הלב יהודי, מלאת אותו תמיד. לדאבון לב, התרחש מהפך בדורות האחרונים, חל שינוי בעולם כולו. הגוי הרע אכזרי, הגוי המקל ללא רחמת אשתו וילדיו, שכנה וסביבתו, הפריץ השיקור, אפילו מגדל החזירים היחף, הפכו פתאום לאינטליגנטים, נימוסיים, תרבותיים אדיבים, לבושים לצות ומעונבים בענבות. באותה שעה התחילו העיניים היהודיות לבזול לעבר הגוי המצליח, אחר חיי הנאה. בהמיותו של הגוי התכסתה מהעין השטחית, ויחד עם זאת משתשתשה החומה המבדלת בין ישראל לעמים. את את רבותיי עיקרים התמוגגה הגאווה היהודית וניתנה לצערנו לאומות העולם. תרבות האומות הפכה מודל לחיקוי. שאיפותיו של הגוי, מהוויה ורצונותיו חדרו לתוככי הרחוב היהודי. אנו מוצאים כיום עצמנו מתקשים מאוד להתמודד מסיון זה. בעבר היה פשוט לנו כהגוי, עם שהוא דומה במידותיו והנהגתיו לבהמיות. עליו אמרו חז"ל, שבו עם החמור, עם הדומה לחמור. יש לו רצונות חומרניים, שאיפות חומרניות, הנה כמעט דפת באמצעות התקשורת, מדיה, עסקים, עניינים, גילינו גוי מסוג אחר, ואין לנו די עוצמה ללחם בו. אנו עומדים עובדי עצות מול ניסיון החדש בדורנו. לפני שנים לא רבות יהודי לא היה מעין לחתו לזרזל מצוא או להתעלם מקיום מנהג. ללא פריקת עול האמונה חס ושלום הייתה לו דרך ארץ כלפי עצמו, כלפי עדותו, הוא לא היה מסוגל לנהוג באופן שונה מאמונתו. להתכחש לעצמו, מסיבה זו המשכילים בתחילת דרכם פגעו באמונה ביסוד נתינת התורה למשה מסיני. היהודי היה פורק תחילה מעצמו מלכות שווה ורגחם כן הזדינו כרצונו. חזל הכירו דרך את זו. ועליהם כתבו יודעין ישראל היו בעבודת כוכבים שהם לממש. ישראל ידעו שעבודת זרה אין בכלום. ולא עבדו עבודת כוכבים בעגל אלא עתיר להם הרעיות בפרסיה. כלומר, ללא החלפת האמונה האמיתית בדרך מזויבת ישראל לא היו מסוגלים בשום אופן לחתו. אולם רוח השטות של האדם הסובר שישנה את עצמו. ואם יש דת אחרת שבחסות שלה, אם הוא יתכסה תחתיה, מותר לו לעשות ככל העולם רוחו, בחסות רוח שטות זו התירו ישראל עצמת הרעיות. על כך אמרה גמרא מסכת סוטה, ריש לקיש אמר, אין אדם עובר עבירה אליה אם כן נכנסה ברוח שטות. זה המצב בעבר. לדאבוננו המציאות כיום שונה לחלוטין. לדאבון לב הדרך אל החטא ולהידרדרות פתוחה כיום הרבה יותר מאשר בעבר. כבר לא צריך לשנות דתות, לא צריך לפרוק כל. היום עלול להיווצר מצב שבו יהודי המאמין במציאות השם, מאמין בשכר ועונש, מאמין בכל דברי חז"ל, אבל ביקן הוא פורק עול וחוטא כצד. צרה! שאלת היהודי, מה ההסבר? תאמרו שמה אינם מאמינים בשם? אז מי להזכיר? יהודים מאמינים בין מאמינים ממה. תאמרו שמה אינם יודעים שעשו נהוג בדרך בה הם נוהגים? וכי הדבר לחטא יחשב? גם זה אינו נכון. ברוך השם, דורנו ידען גדול, הוא יודע הרבה יותר מאשר ידעו יהודים בדורות עברו. אלא מה? מה גרם לפרוק עול? הוא עצוב, הוא שבור, ודוחדך ברמה זו או אחרת. אמן אין בכוחות מודד מול תאוותם, מול משיכת היצרה, גור אותו אחריו כסוס שוטף במלחמה. חסרה לאותם יהודים בתוככי ליבם נקודת אברהם אבינו, חסרה להם ההכרה בחשיבות העצמית, חשיבות העמידה איתנה בניסיונות. חסרה להם התחושה עד כמה חשוב לשם בר שהם לא יחטאו. הציווי והגבל ליבו בדרכי השם. הוא החסר לבני דורנו. אילו היינו מאמצים אותו, רבים מתוכן היו עוזרים עוד תעצמות לעמוד בגבורה ולא להתפתות להסתתה לסתת היצר. בנוסף לכך, הבעיה של דורנו, בני דורנו, נובעת מכך שהם סבורים שאין באחינו זקוק להם. ולהתגברות שלהם הוא לעצר. לדעתם התורה, בין אם הם יעמדו בניסיון ובין אם לאו, הדבר אינו מעניין את יושב מרומים. בשל כך הם נוטים לחשוב כי ודאי השם יסלח להם על משוגותיהם מתוך אהבתו אותם. הם אינם מעלים בדעתם זו יצאת היצר הלוחם בנו בכל הזו במטרה לרופף את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היצר הוא זה שממעט בעינינו את חשיבותנו. וכך הוא משיג שני הישגים ההורסים כל חלקה טובה. ראשית, אנו מתפתים לחטוא, כי איננו מבינים הגודל וצערו של אבינו שבשמיים כתוצאה מחטאנו. שנית, איננו מכירים את ייחודנו ואין לנו שמחה כנה להיותנו יהודים. תוצאה מכך אנו מוצאים לעצמנו שבורים ורצוצים בשל המאורות העוברים עלינו. במצב זה ימתין היצר, ואז הוא מפיל אותנו לזרועות הייאוש והרחמים עצמיים, הגורם לנו לחתום מתוך תקווה שאין בה חיסך לנו. שהרי מסכנים אנו את עצמנו ואת כל יהדותנו כולה. וככה נראה שאנחנו כל כך מסכנים, ואין הדבר באשמתנו שרשנו וחוזר חלילה. רבותיי, פגש יהודי אדם שמה תורה מצוות, ובאיזשהו מקום היה לו חטא, נכשל בזה. שאל אותו, יש לך איזשהו חטא, היה נכשל בו. שאל אותו, יש לך אמונה בשם? יגיד, ודאי שיש. אז למה אתה חוטא באותו עניין? אז ממילא, בשביל להעיר את תשומת ליבו, אם אתה חוטא באותו עניין ויש לך הנאה, וגם הגוי חוטא באותו עניין יש לו הנאה, סימן שהגוי הפחות הזה, הגוי הטיפש הזה, נהנה ממה שיהודי נהנה. יהודי נהנה כמו הגוי. אז איפה הבדלי גוי יהודי? התאוות והיצרים, כמו שיהודי נהנה מהם, גם הגויים נהנים מהם. אז איפה העם נבחר? יש שני בחינות. לראות את מעלת היהודי מול הגוי, או לראות את פחיתות הגוי מול היהודי. פעם היינו יכולים לראות פחיתות הגוי מול היהודי, ולהיות יהודים קשרים. היום שהגוי נהפך להיות מעז, מחזיר, מבהמה, לאינטליגנט, לאינטלקטואל, כל המושגים הללו. אתה לא מחש ולא רואה בו בגוי את הבהמיות שלו. אז ממילא אי אפשר לראות פחיתות הגוי לפני היהודי, ואז מתחזקים ביהדותנו. אלא לראות את עוצמת וגודל היהודי. כמה לשמוח, רק מהיהדות שלנו. וזה הזמנים היום. תבין. אדם הראשון ששמע שהוא יוכל עם החמור מאבוס אחד, אז הוא נשבר כל כולו לשברי שברים. מה, אני יוכל עם החמור? זה צריך לעורר אותך. אני אחיה כמו הגוי? אני אהנה מהנאות שגם הגוי נהנה מהם? כשאמר לאדם הראשון, האוכל שלך ישונה מהחמור, חש הקלה, חש בהטבה. הגאווה להיות יהודי, רבותיי, זה שם חיים. פעם הצדיק רבי אהרון מקרלין, שאלו אותו חסידיו, רבי, מהו החטא הנורא ביותר שיהודי עלול לחטוא בו? רבי אהרון הניח את ראשו על השולחן למשך דקות ארוכות, ועוד חסידיו המתינים בחרדה לתשובתו. אחר מכן שב והרים את ראשו, השיב להם בפשטות, החטא הנורא ביותר שיהודי עלול לחטוא הוא לשכוח שהוא בן מלך. המלחמות היום, רבותיי, הן לא מלחמת הכלל, אלא מלחמת הפרט. במלחמת הכלל כבר עברנו את הנצרות, מסעי הצלב, אינקוויזיציה, שריפת התלמוד, גזרות תח ותת, השואה ועוד ועוד ועוד. היום אנו מלחמות נגד הכלל. היום מצב שונה. אומות עולם אלינו מלחמות נגד הכלל. ההפך. המלחמה היא פרטית, יחידאית. היום כל יהודי בביתו, יושב בדד, איש לא רואה אותו. יש לו מכשיר קטן, אינטרנט, טלוויזיה, כל דבר, לחיצת כפתור, והוא בכל הזוהמה של כל הבריאה, כל העולם כולו. מדור המבול לא הייתה זוהמה כזו. המלחמה היא נגד יחיד. המלחמה הזו קשה. אתה יכול לשבת עם סממנים יהודיים, עטו בשטרמל, קפוטה, מקבעת, חליפה, ולפנימיות שלך עובר עליך מחזוריות של גוי. הרי יהודי יכול להיות קשור להם את שערי תומה, ואין לי שיודע. זוהי שואה רוחנית. כל העולם כולו מעוניין לקוד נשמה אחת של יהודי יחידי. אתה עומד מול כל העולם כולו. זה ניסיון שלא למדו דורות קודמים. צריך לדעת את האויב במלחמה. צריך להבין, רבותיי, הגאווה שאני יהודי, היא יכולה לשחרר אותי מהמלחמה הקשה והנוראה הזו. להיות אך ורק אברהם אבינו, להתחסד עם קונו, להרגיש, לחוש, להתבונן בצער השכינה. על האדם, אתה צריך לחשוב גודל הצער שאני גורם להביא שם השמיים. הוא אוהב אותי, מרחם עליי, רוצה רק בטובתי. ואם רע שלום אני אתפתה ליצרי הרע. אבל אני מילא, אני מצייר את הגשבורת השכינה הקדושה. צריך להבין רבותיי, האדם יכול להתקשר אל אביו שבשמיים, לאהוב אותו, לקבל תענוגים מוכנים אינסופיים, לזכות להיות הקלה הקרועה של הבורא, להתרפק על אהבתו, להתחבק עמו. רבותיי, צריך להבין, אם כך, אני צריך לחבק את ההשפטות, לטנף את נשמתי ברפש, זוהמת העולם. צריך להרים את הראש, מהמים הזדונים והשוטפים האלה, שטף קצף כל העולם כולו. ללכת דרך השם, להינצל מפגיע הזמן. צריך להבין, הכתוב אומר, ישקני משיקות פי, הוא אומר, הגאון מבינה, נשיקות, לשון רבים, שתי נשיקות. נשיקה בקשר הנישואין של קודשי ברוך הוא עם ישראל. קודם כל נשיקה אחת, כנגד אנוכי השם אלוהיך. חיבור נצרי אין לו סוף, בלתי מוגבל. הנשיקה השנייה לא יהיה לך אלוהים אחרים, שאין ליצור קשר עם שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. כך מסביר הגאון. צריך להבין רבותיי, הקשר שלנו עם הבורא יתברך הוא אהבה בתענוגים. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. לא לפנות לאל זר, לא להסיר את הלב שלנו מהעושר האמיתי. להבין רבותיי, שעם ישראל הוא בחינת מדושני עונג. עם ישראל היהודי יושב בבית ויכול לכפור במלוא מובן המילה. באיזה שיר שהוא שיר של נבלה. וזהו כל שקצה וטירוף הנפש בבול הדעת. רבותיי, הסתרה אחת נלחמת עם כל אחד באופן פרטי להכשיל אותו. ומראה להם שיש בילויים על תארת הקודש. וכל מיני עניינים של צנזורות. בסרטים וכאלה דברים בעיתונים. הרחוב ההמוני הזה משפיע על האדם. אומר לך, הכל מבוקר על ידי הרבנים. בלשון נקייה הוא בא. רבותיי, תענוג האמיתי והיחיד ביותר זה רק עם השם יתברך. לא על ידי מחשבים ולא על ידי עיתונים ולא על ידי טלוויזיה ולא על ידי וידאו ולא על ידי כלום. אם אתה חושב שהתקשורת תשיג לך איזושהי דרך תענוג, זה פזילה לעבר הגוי הזה. למה שהוא נהנה, להבלים שלו, לשטוטים שלו. וככה אתה מדורדר. ככה הצערה מדרדר אותנו. צריך לקיים אני לדודי ודודי לי. הרואה. בשושנים. הקשבוך הוא רואה את אלה ששונים. אלה שמחשבתם תורה. פיותיהם תפילה. חיקו מחמדים וכולו ממתקים. זה דודי וזה ראי. כולו אתה צריך לחמוד. כולו אני צריך למתק, לדעת המתיקות של השם יתברך. זה העושר הנצחי. סיפור נורא והיום בחוץ לארץ. באחת הישיבות הקדושות באמריקה, היה בחור שם למדן נופלג ירא שמיים, צדי גדול. בשעה טובה בא לשאת אישה. לפני הנישואים קראו לו הורים שלו, ואמרו לו, תדע לך, אמא שלך היא גויה ולא התגיירה. דהיינו, הבן הזה הוא גוי. והם היו חסוכי בנים, אותם הורים, המצאו אותו כילד. עכשיו, החוק שם אומר, צריך לידע אותו. אז ידעו אותו. זאת אומרת, הם העלימו ממנו את המידע עד הנישואין, והם היו צריכים בעצם לידע אותו, לפחות בהגיעול גיל המצוות, שהיה מתגייר, נכנס לאיש ישראל, אבל הם העלימו את זה. בא לנסות אישה, אמרו לו, אתה אמא שלך גויה. אז אתה עכשיו יש לך ברירה להחליט, או שאתה רוצה גירות, להיות יהודי, או שאתה לא רוצה. יש לך בחירה. רבותיי, הבחור הזה, כבר בשנותיו הצעירות, רוצה להקים בית, למדן, כל חייו, תפילה ותורה. חשב, עדיף עליו להיות גוי, וכן שיהיה מצוות לנוח, ואז אני עושה את צון האלוהים בשלמות בקלות. למה לחיות כיהודים שתעבד תרג מצוות? רבותיי, וככה הוא החליט אותו חסיד, אותו יהודי, או אותו בחור ישיבה, להישאר כגוי ולשמור שיהיה מצוות לנוח. לא שזה אסור לו, הוא גוי, הוא לא בחר להתגייר. רבותיי, צריך להבין,
אדם היה בישיבה כל ימיו. תורה, יראת שמיים ותפילה. איך קרה לו את זה? מה הסיבה למה הוא לא יבחר להתגייר? צריך להבין, היהדות שלנו היא מורשה, קהילת יעקב. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אם היינו חשים באמת ומתאמים את האהבה והשמחה להיות יהודי, את האהבה ושמחה שבלמוד תורה וקיימו צוותיה, היהודי צריך לעצור את המרוצה של החיים שלו. לחשוב, זה אלי ואלווהו. השלה הקדוש אומר, זה אלי ואלווהו, אלי הוא אלי מצד השגתי וידיעתי. אז ואנווהו. מה זה אנווהו? אני והוא. אני והוא בקשר אחד ואמיץ בהשגות בידיעות שלי. אנחנו דבוקים ביחד. הידיעה הזו בלב נתפסת. אבל מצד הקבלה מדור דור, אלוהי אבי אז והרום ממנהו. כי רב ונשגב מני, אני מורחק מתום במצפון הלב. זה אלי ואנווהו, אני והוא. אני יכול ללמוד אותו, להתפלל אליו, להתחבר איתו. זה בשגת הלב, בשגת הדעת. אבל ממני והלאה הדברים ברומו של עולם, זה מה שמסרו אבות אבותיי. אלוהי אבי והרום ממנהו. אבותיי צריך לדעת. הדברים האלה מרטיטים. הדברים האלה חוצבים אש. צריך להבין. אותו אדם שחיים קיים צד ברולה, לא מקוריות. אין נוחידיות בדבר. הוא לא שמח בידותו. הוא רחוק מקור החיים. רחוק מהשם אלוהים חיים. חי פירושו לחיות הבורא ברך בטבע שלך. ביהדות, בשמחה שלך, בגאווה שאתה יהודי. זה יכול לעבוד השם. הקשר שלו עם השם זה קשר יחידי, מקורי. יהודי מקורי, אורגנל, לא החלאה. אז ששאלו את הבחור הזה, אתה רוצה להתגייר? הוא לא הסכים. כי השורש שלו זה לא מהמקורי, לא מתורה ציווה לנו משה. מורשה קהילת יעקב. חי את השגות זה אלי ואנווהו. השגות, ידיעות אני איתו. אבל אין לי אלוהי אבי. לא באתי משורש ישראל כרגע. אין לי בארום ממנהו. אין לי תרה ונשגב ממני. אין לי להבין שהתכנית שלי לעבוד את הבורא. נבראתי וכל תנועה שלי ייחודית לבורא. וכל ניסיון שאני אעמוד בו, הקדוש ברוך הוא מתרומם ושמח. אין לי את זה. אז שהעמידו בפניו האם להיות יהודי, להתגייר או עם לב, אז הוא עדיף להיות בנוח, ישמור שם המצוות. צריך להבין רבותיי, יהדות, דבר עצום, דבר שאנחנו צריכים לחיות אותו.
זכוי אהבה קדימים, והחיי נרדומים. וקורב היומים, וקורב היומים, אשר בן ישייכו. זכור אהבת קדימים, והחיי נרדומים. וקורב היומים, וקורב היומים, אשר בן ישייכו. אוי זכוי רבץ קדימים, והחיי נרדמים. וקורב היומים, וקורב היומים, אשר בן ישייכו. אוי זכוי אהבת קדימים, והחיי נרדמים. וקורב היומים, וקורב היומים, אשר בן ישייכו.
אשר בן ישי חוי.